הרדיו של ישראל. תחרות המשפט המבוים לבתי הספר התיכוניים על שם רון אביטל. האירוע החשוב ביותר למגמות משפטים בישראל. עם תיק אקטואלי ומרתק שנוגע בסוגיות של כולנו. תלמידים מכל הארץ מתמודדים באימות משפטי אמיתי מול שופטים אמיתיים. בהפקת עמותת קול נותן ורדיו סול. לפרטים נוספים על התחרות הגדולה בישראל ולתמיכה, כנסו לאתר גיב בק, תחרות המשפט המבוים.
אדוני השופט, אדוני השופט.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
סקיני מינוס, לצאת מהמינוס ולעלות אל מסלול האושר, בהגשת ענבר אם.
שלום ואחר הצהריים טובים, אני ענבר אם, אתם מאזינים לתוכנית סקיני מינוס שמשודרת ברדיו סול כל יום חמישי בחמש אחרי הצהריים. למי ששומע אותנו פעם ראשונה, אני יועצת לכלכלת המשפחה, ואני עוזרת למשפחות לעבור ממינוס לפלוס, מעברה לצמיחה. המטרה של התוכנית, לדבר על כלכלת משפחה וכסף מכל מיני זוויות. כל השידורים הקודמים של התוכנית נמצאים בספוטיפיי, בפודקאסט סקיני מינוס, כנסו, סמנו עוקב, דרגו אותנו חמישה כוכבים, ותקבלו תכנים נוספים. היום, 496 באוקטובר, ואנחנו מחכים ל-79 אחים ואחיות שלנו שעדיין חטופים בעזה. אנחנו מחכים שכולם יחזרו הביתה ולא נוותר עד השבת החטוף האחרון. היום יש לנו תוכנית מיוחדת במיוחד לעצמאים. עצמאים צריכים להגיש פעם בשנה דוחות כספיים. דוחות כספיים הם דוחות פיננסיים המתארים את מצבה הפיננסי של ישות חשבונאית, והם מופקים בסוף כל תקופה חשבונאית, לרוב שנת כספים או חצי שנה או רבעון. ישות חשבונאית, הכוונה אם זה חברה בעם או עוסק מורשה, עוסק פטור, מלכר, עמותה, כל אחד והישות שלו. הדוחות הכספיים מוצגים ממספרי השוואה לתקופות הקודמות, למשל דוח 24 מול דוח 23, ובכך ניתנת אפשרות לנתח את הדוחות של הישות לאורך זמן. הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לתקני הדיווח או המגזר הרלוונטיים לישות המדווחת, אם זה פרטי, ציבורי, ממשלתי, מלכר, חברת ביטוח וכו' וכו'. למה אנחנו משתמשים בדוחות הכספיים? אז קודם כל לצורכי הנהלה, דירקטוריון, זאת אומרת בוחנים את הכיוון האסטרטגי של החברה או של, או של אותה ישות חשבונאית, לראות שהיא באמת השיגה את היעדים שלה, לבחון יעדים חדשים, וכולי. דבר שני, משקיעים. משקיעים יכולים לבחון הערכת שווי לפי הדוחות הכספיים. בנקים נעזרים בדוחות הכספיים לוודא כושר החזר. מתחרים יכולים לעשות הערכת מצב אסטרטגית. ספקים ולקוחות בודקים איתנות פיננסית של, של הישות החשבונאית, בודקים כושר הישרדות לאורך זמן. עובדים. עובדים, בעיקר עובדים בכירים, בודקים את סיכוי החברה בעתיד, בודקים אופציות, ומוסדות ורשויות, כגון רשות המס, רשם החברות, באמת בודקים את כל הדברים האלה. עכשיו, בראשון לראשון 25 יצאה רפורמת עסק זהיר שמיועדת לעצמאים שהם עוסק פטור ועוסק מורשה. קצת סדר בהגדרות, כי יש הבדל בהגדרות בין עסק זהיר במה מול עסק זהיר במס הכנסה. בעצם עוסק פטור זה הכנסה עד 120 אלף שקל בשנה, זאת אומרת 10,000 שקל הכנסה ממוצעת לחודש, שאנחנו תמיד אצל עצמאים, אנחנו תמיד מדברים על שנתי כמובן. ועוסק מורשה זה מעל 120 אלף שקל בשנה. מקצועות מסוימים כמו רואי חשבון, עורך דין, רופאים, יועצים, חייבים להיות עוסק מורשה, לא משנה גובה ההכנסה. עכשיו, ההגדרה במעם לעוסק זעיר זה הכנסה עד 120 אלף שקל. כשבעצם אנחנו קוראים לעוסק זעיר על פי מעם, זה נקרא עוסק פטור, והוא פטור מתשלום מעם. הוא לא פטור מתשלום מס הכנסה, הוא לא פטור מתשלום ביטוח לאומי, הוא בעצם פטור, הדבר היחיד שהוא פטור זה רק ממעם. עוסק זעיר לצורך מס הכנסה, ההגדרה היא עד מחזור של 2 מיליון שקל. ובעצם עסק שהוא עד, הוא מבחינת מס הכנסה עסק, גם אם הוא מרוויח, גם אם הוא עוסק מורשה, גם אם הוא מרוויח מחזור שנתי של 500,000 שקל, הוא עדיין מבחינת מס הכנסה עסק זעיר. עכשיו, עוסק פטור ממלא דוח שנתי פעם בשנה ומשלם מיסים בעצם פעם אחת כשהוא ממלא את הדוח, ועוסק מורשה ממלא דוח שנתי, הוא ממלא את הדוח השנתי אחת לשנה, אבל הוא משלם מקדמות אחת לחודשיים. עכשיו, אמרנו שבראשון לראשון 25 יצאה רפורמה חדשה, והרפורמה הזאת בעצם נועדה לעזור לעסקים במילוי הדוחות הכספיים. אז עכשיו, אחרי שהבנו מה זה דוחות פיננסיים, מה התפקיד של הדוחות הפיננסיים, וסוגי העסקים שיש לנו, ככה עשינו סדר בהגדרות, אז אנחנו יכולים לדבר על הרפורמה. אז אנחנו נצא להפסקה קלה, ומיד אחריה אנחנו נדבר עם יריב גולד, שהוא יועץ מס, והוא יסביר לנו על הרפורמה.
Oh,
לצאת מהמינוס ולעלות אל מסלול האושר, בהגשת ענבר אם.
שלום, יריב.
אהלן, אני איתך.
אהלן, יריב, אחר הצהריים טובים.
מה נשמע?
מצוין, מה שלומך?
טוב, תודה, עובדים.
מעולה. אז אני רק אגיד שאנחנו נמצאים עם יריב גולד, יועץ מס, שהועיל בטובו לעלות איתנו היום לשידור ולספר לנו על הרפורמה. יריב, תודה שבאת, איזה כיף שאתה איתנו.
בכיף, בשמחה.
אז בוא תספר לנו על הרפורמה, קודם כל למי היא מתאימה. מה היא אומרת, למי היא מתאימה?
אז אולי רגע בוא נתחיל נעשה סדר, כי אני מותקף בשאלות, וזה פלטפורמה מצוינת רגע לעשות סדר בכלל, מה זאת הרפורמה הזאת?
מצוין. סדר זה טוב, אני אוהבת. כן.
עסק זהיר,
כן?
זאת רפורמה במס הכנסה. המון אנשים מתבלבלים וחושבים שהם יכולים להפוך מעוסק פטור לעסק זהיר, או אם הם יכולים עכשיו, במקום להיות עוסק מורשה, להיות עסק זהיר, אז לא. עוסק פטור ועוסק מורשה זה במע"מ.
Okay.
עסק זהיר זאת רפורמה שהיא רלוונטית אך ורק למס הכנסה. זאת אומרת, גם עוסק פטור וגם עוסק מורשה, בהתייחס לתנאים מסוימים, יכולים להחליט שהם רוצים להיות עסק זהיר. אוקיי?
כן, אתה לא שמעת אולי קודם את הפתיחה שלי, אבל אמרתי, באמת זה מה שאמרתי, שיש הבדל בהגדרות בין מע"מ ומס הכנסה, ומבחינת מע"מ עסק זהיר זה עוסק פטור, שהוא עד 120 אלף שקל הכנסות, מבחינת מס הכנסה, עסק זהיר זה עסק שהוא עד 2 מיליון שקל מחזור, והוא יכול להיות גם עוסק מורשה, לצורך העניין.
אז גם עוסק מורשה שהמחזור שלו עד 120 אלף
במע"מ,
יכול לבחור להיות עסק זהיר.
אוקיי, אז מבחינת, גם למרות שמס הכנסה עסק זהיר זה עד 2 מיליון שקל, הרפורמה של עסק זהיר מדברת על עוסק מורשה שהוא עד 120 אלף שקל.
נכון, ה-120 אלף שקל נקבע גם לעוסק פטור וגם לעוסק מורשה, בהינתן ועומדים בתנאים מסוימים, הם יכולים לבחור להיות עסק זהיר.
מצוין. עכשיו איזה תנאים?
מה זה אומר?
אוקיי. אז באיזה תנאים הם עומדים? הם יכולים להיות?
יפה. אז אני שוב רגע חוזר צעד אחורה ברשותך. בעצם, רשות המיסים מבינה שיש בסביבות 100 אלף עסקים בישראל שנחשבים עסקים קטנים. עסקים קטנים מבחינתם זה בעיקר עסקים של one man show, שכמעט ולא מגיעים לרף מס בכלל. לצורך העניין, אם אני היום עוסק פטור או עוסק מורשה, לא משנה, ואני מכניס בחודש 5,000 שקלים. זה ההכנסה שלי. אני מוכר עוגות, או עושה תכשיטים מפימו, או לא משנה מה. פתחתי עסק. כל הכנסתי 5,000 שקלים בחודש. אני גם ככה לא חייב לשלם מס הכנסה. באה רשות המיסים ואמרה, בואו נקל על העסקים הקטנים האלה, ונוציא אותם מתוך מעגל הדיווח. לא יצטרכו דוח שנתי, ולא יצטרכו הצהרת הון, ונוכל לפתור אותם עם מקדמות, כי גם ככה הם לא חייבים במס. אוקיי? זאת אומרת, הרעיון היה ללכת לעסקים הקטנים, ולשחרר אותם מהבירוקרטיה. מכיוון שלעסק יש גם הכנסות וגם הוצאות, אז הרחיבו את היריעה, ואמרו, לא ניקח באמת את אלה שהם רק ב-5,000 או 7,000 שקלים, ונרחיב את זה עד לתקרת העוסק פטור במע"מ, שהיא 120 אלף שקל.
Okay.
מה הרעיון ברפורמה? הרעיון הוא שעד היום תאום המס היה רק למישהו שכיר. בעצם אם אני שכיר בשני מקומות עבודה, אני עושה תאום מס, ולמעשה אני פטור מהגשת דוח שנתי, אני שכיר, אין לי תיק במס הכנסה. מי שהיה עצמאי, היה עצמאי ושכיר, לא היה צריך לעשות תאום מס, כי הוא מגיש דוח שנתי. במסגרת הדוח השנתי הוא למעשה היה מגיש את תאום המס שלו, או משלם את חבות המס, משני מקורות ההכנסה ביחד. באה הרפורמה ואמרה, בואו נשנה. גם עצמאי שיגדיר את עצמו עסק זעיר, יוכל לעשות תאום מס באינטרנט, בדיוק כמו שכיר, באותו אתר, בדיוק. הוא יציר לפי הערכה מה הולכת להיות ההכנסה שלו, בהתאם לזה יקבעו לו כמה מס הוא צריך לשלם, ובזה הוא יגמור את הסיפור. אם עכשיו אני מציר שאני מכניס כל חודש 10,000 שקלים, יכירו לי, תכף אנחנו ניגע בקטע של ההוצאות, אבל יכירו לי באחוז מסוים מתוך ההוצאות, יקבעו לי כמה מס אני צריך לשלם, וזהו. לא צריך מקדמות, לא צריך דוח שנתי, לא צריך הצהרת הון. עסקים קטנים עושים תאומה ובזה נגמר הסיפור.
עסקים זהירים בעצם.
עסקים שיוגדרו, כי צריך להירשם, לרפורמה הזאת יש שני תנאים, או שלושה תנאים.
אוקיי.
הראשון צריך להירשם באתר של רשות המסים ולבקש להיות עסק זהיר.
אוקיי.
ולא ניתן לחזור בך שנתיים. זאת אומרת, תכף אנחנו ניגע בקטע של ההוצאות, נבין למה זה קריטי. אבל קודם כל צריך להירשם. אחרי הרישום, צריך לבצע תיאום מס. יש אנשים, הרפורמה נפתחה בשבועיים האחרונים של 2024. ובטח כולם נתקלו בזה בפרסומות, בטלוויזיה, ברדיו, היה איזה שיווק מאוד מאוד אגרסיבי. אבל אנשים לא הבינו שהם חייבים לעשות גם תיאום מס, למרות שזה השבועיים לפני סוף השנה. וכל מי שנרשם לעסק זהיר ב-2024 ולא הספיק לעשות תיאום מס, לא ייכלל ברפורמה בשנת 2024. זאת אומרת, התנאי להיות עסק זהיר זה שאתה עושה תיאום מס עד תום השנה.
אבל תיאום מס זה אומר, זה מצריך, זה בעצם מצריך למלא שם תפסים באתר, זה לא משהו עכשיו, נכון?
לא, לא תפסים. רושמים באתר של gov.il תיאום מס לשכיר, זה לא משנה, גם אתה רק עצמאי וגם אתה עצמאי ושכיר, זה לא משנה.
אוקיי.
נכנסים לאתר של gov.il, ממלאים כמו תיאום מס רגיל, מספר תיק ניכויים של המעסיק, ויש רובריקה חדשה שניתן לרשום בה מה ההכנסה הצפויה שלך כעצמאי, שעד היום זה לא היה.
ואתה מראש, אתה כאילו מראש אומרים לך כמה מס תשלם, ועושים תיאום מס בעצם מראש.
אתה אומר מראש מה ההכנסה הצפויה, וקובעים לך בעצם לזה כמה מס אתה צריך לשלם.
ומתי אתה משלם את המס הזה?
או, יפה. עכשיו, אז אמרנו, אז התנאי הראשון הוא רישום, התנאי השני הוא תיאום מס, התנאי השלישי, כמו שיש הצהרת עוסק פטור למע"מ, שזה בעצם פעם בשנה מדווחים רק על ההכנסות, יהיה דוח שנתי מקוצר, בעצם יהיה הצהרה על ההכנסה, הרי תיאום המס אני נותן צפי.
Mm-hmm.
אוקיי, אני צפיתי שיהיה לי 10,000 שקלים בחודש, 120,000 שקל בשנה. אבל בפועל הייתה שנה פחות טובה, והגעתי רק ל-89, או 75, או כל סכום אחר. כשאני אגיע לסוף השנה לדוח השנתי, אני אצהיר מה הייתה ההכנסה שלי דה פקטו, ואז יסבו כמה מס ואני צריך לשלם אותו. זהו, בזה זה נגמר.
שאיך אני יודע את ההכנסה שלי? לפי החשבונית ירוקה, או לפי הקבלות בעצם.
בדיוק, כל אחד לפי האפליקציה שהוא עובד בה, בין אם זה קבלות, בין אם זה ידניות, לא משנה. אני מחשב את כל ההכנסות שלי. המערכת מתוך ההכנסות שלי תגזור אחוז הוצאות, ואנחנו כבר מגיעים לדבר על ההוצאות, אבל המערכת תגזור אחוז הוצאות מסוים, ותקבע לי את המס. וזהו, בזה נגמר הסיפור. בעצם ההקלה המשמעותית היא לא צריך להתמודד פה עם דוח שנתי, לא צריך להתמודד עם הצהרתון, לא צריך להתמודד עם תשלומי מקדמות, עם איחורים בדיווחים. זה איזושהי הקלה שנועדה באמת לתת לעסקים קטנים פחות בירוקרטיה.
כל אחד, בעצם, אז כבר זה מייתר גם את הצורך ברואה חשבון או ביועץ מס, אני יכולה לעשות את זה לבד, נכון?
א', נכון, וזאת באמת הייתה מטרת החוק.
וכל אחד באמת יכול לעשות את זה לבד? זה באמת כזה פשוט?
א', כן. א', כן, זה פשוט. ומטרת החוק באמת הייתה לקחת את העסקים הקטנים, ולאפשר להם גם לחסוך בעלויות, גם לחסוך בבירוקרטיה, וכן, גם לייתר את השימוש במייצג. דרך אגב, החוק מאפשר גם היום לעסק שהוא לא עסק זהיר. מי שרוצה לעשות לבד דוח שנתי, מי שרוצה לעשות לבד הצהרת הון, אין חובה להשתמש במייצג.
כן.
זאת אומרת, החוק מאפשר לכל אחד לעשות...
אבל זה תמיד נראה כל כך מסובך שאתה מפחד לקחת סיכונים. אז זה לא ש...
אז פה באמת פשטו את זה ברמה כזאת שיחסית זה נגיש וקל.
מדהים.
עכשיו בוא רגע נדבר על
על
המגבלות.
בוא נדבר רגע על ההוצאות לפני המגבלות. בוא נדבר רגע, תסביר.
בדיוק, רציתי להתחיל. חלק מהמגבלות זה ההוצאות.
אוקיי.
בוא רגע נדבר, נתחיל מההוצאות.
אוקיי.
העיקרון של עסק זהיר, למעשה החוק מתיר לך להכיר רק ב-30% מההוצאות של העסק. זאת אומרת, מהמחזור.
אוקיי.
אם המחזור שלי הוא 10,000 שקל, יקחו 70% מזה, ולזה יקבלו לי, לפי זה יקבלו לי את המס שאני צריך לשלם.
אני רוצה רגע להגיד את המשפט הזה בצורה אחרת, כי אתה מדבר בצורה של חשבונאי, ואני רוצה רגע לדבר בשפה של
של ישראלים, שהם בעברית. כי לא מבינים את המשפט הזה. בעצם אני רוצה להגיד שאנחנו, בגלל שיש לנו אנחנו, בגלל שאנחנו משלמים מס הכנסה, כן, עד 120 אלף שקל לא משלמים מע"מ, משלמים רק מס הכנסה, אנחנו יכולים, יש לנו הכנסות, אנחנו יכולים להתקזז על ההוצאות שלנו. זאת אומרת, אנחנו...
רגע, הוצאות... את עושה פרשנות, שנייה, את עושה פרשנות.
לא, אני מסבירה מה זה קיזוז, כי אנשים לא מבינים את מה שאתה אומר. אתה רוצה להסביר אתה, תסביר יותר ברור אתה.
זאת, נלך צעד אחורה.
טוב.
בעצם איך מס הכנסה קובע... מה המס שאנחנו אומרים לשלם, מה ההבדל בין בעצם לשכיר לעצמאי. שכיר משלם את המס מהברוטו.
נכון.
מהשכר שלו המלא.
נכון.
עצמאי, לפני שמחשבים לו את המס, קודם כל נותנים לו אפשרות לקזז, להפחית, להוריד את ההוצאות המוכרות. בסדר? עכשיו, זה לא נושא...
זה לא נושא הפרק, הזה,
אבל,
כן.
אבל הוצאות מוכרות, אני מעריך שבטח רוב המאזינים שלך יודעים מה הם, ואם לא, אז זה יכול להיות בין ציוד משרדי, לבין טלפון, לבין החזקת רכב, יכול להיות הרבה מאוד הוצאות.
בוא נניח שכנסתי... מה שרציתי להגיד שיש, שכשאנחנו מכניסים הכנסות, אז, גם, אז יש לנו גם אפשרות לקזז הוצאות. זה מה שרציתי
נכון,
להגיד.
נכון, נכון. זה לא שיש לנו אפשרות. אם לא נקזז הוצאות, אנחנו נפגע בעצמנו, כי נכון. אנחנו נשלם את המס מסך כל ההכנסה.
נכון.
ומס הכנסה אומר לי, רגע, לפני ששלם את המס, אני מוכן לתת לך הטבה, להכיר לך בכל ההוצאות האלה, נפחית אותה מתוך ההכנסה, ונשלם רק על הרווח. הרווח בעצם זה הכנסות, פחות הוצאות.
זאת אומרת, בעסק זעיר הוא אומר לך, בוא, אני לוקח לך 30%, ואתה משלם לי מס הכנסה רק על 70%.
בדיוק.
אוקיי.
בדיוק, מדויק.
אוקיי.
עכשיו, מה העלייה והקוצבה? בעסק קטן, שאין לו הרבה הוצאות, או אולי הוא גם ככה אפילו לא מגיע ל-30%, זה נהדר. אני לא צריך לאסוף מסמכים, אני לא צריך להוכיח שום דבר. נותנים לי את הבונוס, להכיר לי ב-30% הוצאות, אבל מה קורה אם יש לי 40% או 50% או 80%? לעסקים כאלה, בהנחה, ואני אומר רגע משפט חשוב, בהנחה והם מגיעים לחבות מס, אוקיי? זה משמעותי. בהנחה והם מגיעים לחבות מס, הם יפסידו.
כן.
כי הם לא יוכלו להכיר בכל ההוצאות. ואני מזכיר שחוץ ממס הכנסה, יש לנו גם ביטוח לאומי. גם ביטוח
לאומי. לזה. רגע, שתכף נגיד
זה. גם ביטוח לאומי נקבע לפי הרווח, לא, אני ככה, מה שנקרא, עושה רגע טיזר, גם ביטוח לאומי יושפע מהרווח. ולכן, אם אני מוותר על חלק מההוצאות, אני משפיע על המס שלי גם במס הכנסה וגם בביטוח לאומי.
אז יש עסקים שזה לא משתלם להם.
בוודאי, זה מאוד מאוד פרסונלי. צריך לבחון כל עסק לגופו. זה שאני עומד בקריטריון אחד, לא בהכרח אומר שכדאי לי להפוך להיות עסק זעיר.
איך אני בוחנת את הכדאיות?
קודם כל, צריך לראות מה אחוז ההוצאות שלי מההכנסות.
אוקיי,
זה דבר ראשון.
אוקיי.
כל עסק, בטח עסק שכבר חי כמה שנים, יודע לקחת את הדוחות של שנים האחרונות ולראות האם ההוצאות שלו הם 10, 15, 20 אחוז בשנה, או 50, 60, 70 אחוז בשנה. דבר שני, האם אני בכלל עסק שחייב במס? יכול להיות, אני בכלל לא מגיע לחבות מס, ואז אין פה בכלל שום משמעות.
אוקיי. ואז לא שווה לי בכלל להירשם כעסק זעיר, כי חבל לי על ה-30%.
בהנחה ואני רוצה לנצל את זה, כי יש לי מיסים.
כן.
בוודאי. מעבר לזה דיברנו על מגבלות.
כן.
יש מגבלות שבהן אני לא יכול להיות עסק זעיר, כמו מי שיש לו הכנסות משוק ההון. ויש לי הפסדים, אני רוצה לדווח על ניירות ערך, אני רוצה לנצל את זה, אני לא יכול להגיש את הדוח המקוצר, אני צריך להגיש דוח מלא.
אוקיי.
מי שיש לו הכנסות מנכסים בחול.
אוקיי.
דירות בחול, דירות ההשקעה, אני צריך לצרף את הדוח האמריקאי, את הדוח הגרמני, את הדוח הלא משנה מאיזה מדינה, לדוח השנתי שלי, ולשלם את הפרשי המס בישראל. אני כבר לא יכול להיות עסק זעיר. ולכן אני אומר עוד פעם, צריך לבחון כל תיק לגופו, לראות האם זה מתאים או לא מתאים. זאת אומרת, זה שהרפורמה קיימת והיא מטיבה עם עסקים מסוימים, לא בהכרח אומר שהיא מתאימה לעסק הספציפי שלי.
יש סקטורים מסוימים, זאת אומרת, מעבר לזה שאם אני, אם אני יש לי השקעות בשוק ההון או בהשקעות בחול, שאני צריכה להגיש את הדוח המלא, אבל יש סקטורים מסוימים שלא מתאים להם דוח שנתי? עסק זעיר? או שזה פשוט לבדוק לגופו של עניין?
זה לבדוק לגופו של עניין, כי עוד פעם, אני אתן לך סתם דוגמה. נניח שהעסק שלי הוא עסק מאוד מאוד קטן, כן. ואני עושה אולי רק 3,000 שקלים בחודש.
כן.
אבל, בנוסף לזה, אני גם שכיר שעושה עוד 15. זאת אומרת שהמס שלי, מלכתחילה כבר יש 31%. ופה יכול להיות מאוד מאוד קריטי נושא ההוצאות. אז זה שאני עסק קטן זה נכון. אולי אני אפילו לא צריך בכלל רואה חשבון או יועץ מס, אני יכול להתנהל לבד. אבל עדיין זה לא אומר שנכון לי לבחור באופציה של עסק זעיר. יש לי הוצאות, אין לי הוצאות, באיזה תחום אני מתעסק, יש לי מלאי, אין לי מלאי. זה ממש בדיקה של כל עסק לגופו.
בעצם, אתה אומר, גם אם אני בהשלמת הכנסה, ואני מרוויח 3,000-4,000 שקל, ויש לי עוד כסחירה, יש לי עוד 15,000, יכול להיות שעל חשבון העסק הזה, אני יכולה להתכזז, וגם להוריד 30% הוצאות, ואז לשלם פחות מס. אז שווה לבחון.
יותר מ-30% הוצאות.
יותר מ-30%.
ואז לא שווה לי, נכון.
אוקיי, שווה. אז שווה, בקיצור, צריך לבדוק את זה. תגיד, שווה להתייעץ עם איש מקצוע, עם יועץ, לבוא ליועץ מס כדי לבדוק אם מתאים לי עסק זעיר, או שאני בודקת את זה באינטרנט?
קודם כל, באינטרנט את לא יכולה לבדוק את זה, כי אין שום פלטפורמה היום שבנויה ללבדוק את זה.
אוקיי.
כמובן שצריך להתייעץ עם איש מקצוע, אבל אני אומר פה אבל, ואני רגע פותח סוגריים. בסופו של דבר, יש לי יושרה מקצועית, לי או לכל איש מקצוע אחר. ברור לי שאם יבוא לכאן לקוח ואני אחשוב שזה הדבר הנכון עבורו, אני אגיד לו, זה הדבר הנכון עבורך. אבל בעלי העסקים צריכים להבין שכל לקוח כזה שאני מייעץ לו לעבור להיות עסק זעיר, אני במרכאות מפסיד אותו כלקוח, הוא לא צריך אותי יותר.
נכון.
ולכן, תדעת, אני לא מעודד הגירה מרצון, ולכן אני אומר שוב, אם זה לקוח שבא לי עם הנתונים, שהוא כבר עשה את החישוב, הוא ראה, והוא רק רוצה ככה את ה-fine-tuning, אני תמיד אתן לו את ההמלצה הכי מקצועית והכי אמינה. אבל אם לקוח רוצה עכשיו שאני אעשה עבודה כדי להכין לו את התיק ולבדוק, כמובן שמן הסתם זה יצטרך להיות בתשלום.
ברור, אבל אף אחד לא חושב שאתה לא צריך לעבוד בתשלום, זאת אומרת, אני חושב ששעת ייעוץ זה הגיוני.
אז תני לי להפתיע אותך.
נו, יש כאלה שלא חושבים את זה, בסדר.
הרוב לא חושבים את זה, ואני אומר את זה בצורה גסה, אבל אני רק אדייק את זה עוד יותר. גם עסק זעיר היום, שאומר אני לא חייב, אני יכול לעשות את הכל לבד, ואני עדיין רוצה שמישהו יעשה לי את זה, לא מפחד להסתדר, אני פוחד מטכנופוב, ואני פוחד מרשות המסים, אני רוצה. ממש זה גם אפשרי. כמו שאני יכול לעשות היום הצהרת עוסק פטור למע"מ, אני גם יכול לעשות את ההצהרה לעסק זעיר. אז אני אומר, ברמת העיקרון, כל דבר ניתן לעשות, רק צריך לראות האם זה נכון או לא נכון, ולתמחר את זה, זה הכל.
לגמרי. קודם כל, אף אחד לא חושב ש... אם מישהו פה חושב שאנשי מקצוע עובדים לא עלות, אז אנחנו שוחטים את הפרה הקדושה הזאת. אבל רציתי רגע לחזור לדבר איתך על הרפורמה. איך היא עובדת בפועל? זאת אומרת, היא כבר עובדת, נכון? היא מוכנה לשימוש, היא כבר עובדת, כבר אפשר...
קודם כל המערכות כבר עובדות. המערכות עובדות, ולפני שבוע, שבועיים, כבר נפתח גם האופציה לדווח את המחזור לצורך חישוב המס. דיברו על זה שזה יפתח במרץ, זה נפתח כבר עכשיו.
יופי.
עכשיו, מישהו רק עצמאי, ורוצה פשוט לדווח ולשלם את המס, יכול כבר מחר הבוקר לעשות את זה. מישהו גם שכיר וגם עצמאי, צריך לחכות שיהיה לו טופס 106.
מה זה לשלם את המס? לשלם את המס על שנת 2025 או על שנת 2024?
לא, 2024. דוח השנתי הוא תמיד שנה אחור.
אוקיי.
אז אני אומר, ברמת העיקרון, מישהו רק עצמאי יכול כבר להיכנס, כבר לעשות את הדיווח ולסיים את זה.
תגיד, מה לגבי, הזכרת ביטוח לאומי. מה לגבי ביטוח לאומי?
אז אני אשייך את זה גם לביטוח לאומי, ואני אשייך את זה גם למע"מ. הרפורמה היא רפורמה במס הכנסה בלבד. זאת אומרת, שאם אחר תהיה לי ביקורת של מע"מ, הם יבקשו לראות המסמכים שעליהם ביקשתי להתכזז. זה שאני לא חייב להציג אותם כי אני לא מגיש דוח שנתי, זה לא אומר שאני לא צריך לשמור אותם. יכול להיות מצב שבמס הכנסה יש לי רק 10% הוצאות, אבל אני יכול להכיר ב-30%, אני הרי לא מחויב להראות מסמכים על 30%, מכירים לי בזה אוטומטי.
נכון.
אז במס הכנסה דיווחתי על 30%, למרות שדיווחתי רק על 10 בפועל. במע"מ, ירצו לראות את ה-10 בפועל. זאת אומרת, הם מבחינתם, אם אני עוסק מורשה שנרשם לעסק זעיר, אני צריך להראות על סמך מה קיזזתי מע"מ. אני עוד פעם אומר, כל רשות בפני עצמה.
אוקיי.
מע"מ, יש להם את הביקורת שלהם, מס הכנסה את שלהם, וביטוח לאומי. עכשיו, ביטוח לאומי, נגענו בזה קודם, ביטוח לאומי הוא נגזרת של הרווח בדיוק ומס הכנסה. את המסים אני משלם אחרי שהורדתי את ההוצאות. ככל שאני אדרוש רק 30% הוצאות, אני אשאיר לעצמי רווח יותר גבוה. ואז גם הביטוח הלאומי שלי ישתנה בעצם.
אוקיי.
איפה זה פוגש אותי? זה פוגש אותי, אני אתן לך דוגמה קלאסית. יש בביטוח לאומי מצב של עצמאי שנקרא עצמאי שאינו נלה הגדרה. מה זה אומר עצמאי שאינו נלה הגדרה? שאני שכיר בנוסף, והעסק שלי מכניס, נניח לצורך העניין, סכום כזה שביטוח לאומי לא מחייב אותי להירשם כעצמאי. שוב, אנחנו לא בשיעור על ביטוח לאומי, אז לא ניכנס לנתונים, אבל בגדול, בתנאים מסוימים של כמות שעות או גובה הכנסה, אני יכול לא לחשב עצמי בביטוח לאומי.
ואז לא לשלם ביטוח לאומי.
יפה, אני לא משלם, לא עולה לי כסף, אבל אני גם לא מבוטח. אם חלילה, תאונת עבודה או אישה רוצה דמי לידה כעצמאית, היא לא תקבל כי היא לא שילמה, היא לא מבוטחת. ויש כאלה שזה מתאים להם, בעיקר כאלה שזה השלמת הכנסה. סליחה. אבל מה קורה כשאני רושם רק 30% מההוצאות ולמעשה הרווח שלי גדל? יכול להיות שפתאום אני כבר, בגלל שהרווח שלי גדל, אני כבר חייב להיות עצמאי. כי עד עכשיו רשמתי 60 או 70% הוצאות, ועכשיו אני רושם רק 30. הרווח שלי נהיה יותר גדול. מה קורה לתשלום החודשי שלי? עד עכשיו שילמתי ביטוח לאומי נמוך, פתאום עכשיו התשלום שלי קפץ פי 1.5, פי 2, פי יותר. ולכן אני אומר עוד פעם, זה לא שחור ולבן. כל תיק צריך לבחון לגופו, וכל תיק צריך להבין מה המשמעות של הרישום הזה עבור עסק זעיר. זה רפורמה נהדרת לעסקים מאוד מאוד קטנים, שלא מגיעים לחבות מס, או לכאלה שבאמת כמעט ואין להם הוצאות. ואז הם יכולים לנצל את ה-30%, שזה בערך יותר ממה שגם ככה הם היו דורשים.
אני חייבת לשאול אותך שוב על ביטוח לאומי, כי לא כל כך הבנתי אותך. אני לא בטוחה שהבנתי אותך לגבי ביטוח לאומי. זאת אומרת, הרי פעם בשנה ביטוח לאומי אומר לי כמה אני צריכה לשלם דמי ביטוח לאומי.
לא פעם בשנה, כל חודש. משלם ביטוח לאומי כל חודש.
לא, אבל הם קובעים לי פעם בשנה כמה אני צריכה לשלם, ואני משלמת את זה בהוראת קבע חודשית, נכון?
בהנחה ואת עובדת לבד, אז ככה זה עובד, זה כן, נכון. בהנחה נכון. וזה מייצג, כן. אז אמור לבדוק שזה תואם לרווח.
נכון. כן, ואז יש השפעה ברפורמה, בעצם אתה אומר שההשפעה היא, שאם אני משלמת, אם אני מתכזזת על 30% מס, אז אני צריכה פשוט לבדוק שבעצם ביטוח לאומי ייקח ממני על ה-70%, זה בעצם מה שאתה אומר, שצריך לבדוק שזה כן. תואם את מה שאני רוצה לשלם.
מה שאני אומר זה שיכול להיות שאת לאורך כל השנים קיזז 60% הוצאות ושילן ביטוח לאומי על 40% מהרווח.
הבנתי.
עכשיו, את אומרת, אני מדווחת רק על 30% מההוצאות, הרווח שלי קפץ מ-40 ל-60.
זאת אומרת, שאם אנחנו נרשמים כעוסק זעיר ובעבר היה לנו קיזוז יותר גדול של הוצאות, אז עכשיו הרווח שלנו יגדל ואנחנו נשלם יותר ביטוח לאומי.
בדיוק.
אוקיי. למרות שאני חייבת להגיד לך שזה לא רע, זאת אומרת, אני לא חושבת שזה כל כך רע לשלם ביטוח לאומי, כי זה אומר שבעצם אני יותר מבוטחת על סכום יותר גדול, אבל זה כבר, זאת אומרת, זה לא שיעור, זה לא היום שידור על ביטוח לאומי, אבל עדיין חשוב להגיד את זה אולי, לא?
אז אני אומר עוד פעם, רוב, אני לא אגיד רוב זה לא נכון, חלק מהותי, חלק גדול מהעסקים בישראל, לצערנו, חיים מיד לפה, כגלגל.
כן.
בתזרים שלהם אין כסף.
נכון.
והם רוצים להעמיס כמה שיותר הוצאות,
נכון.
כדי לשלם כמה שפחות. אבל אז מה קורה? פתאום חלילה מגיע מקרה ביטוח,
נכון.
אתה מבין שאתה כאילו מקבל כמעט כלום, כי גם לא שילמת
כי
כלום.
כי לא שילמת כלום, בדיוק.
נכון.
אז זאת הבעיה באמת. בגלל זה אני אומרת, זה לא כזה רע לשלם ביטוח לאומי, כי זה יכול לבוא לעזור לך אם קורה משהו, אם יש תאונה, או יש מחלה, או יש אובדן כושר עבודה, זה יכול לעזור לך, זה לא...
זה כבר ראייה אסטרטגית.
בפועל
זה קורה אחרת.
כן. רציתי לשאול אותך, אז מה קורה עם עסקים שנמצאים על הגבול? מה קורה עם עסקים שהם כאילו, הם כבר על ה-120, והם תכף גדלים... מה היית ממליץ להם?
תראי, יש פה מה שנקרא בדיוק את אותה המלצה, כמו שמישהו מתלבט בין לעבור מעוסק פטור לעוסק מורשה, לעבור את המאה ה-20, לא תעבור את המאה ה-20, להישאר כל הזמן ככה קטן מתחת לגל. קודם כל, בנוגע לרפורמה, once עברת 120 אלף, אתה כבר לא יכול להיכנס, גם אם נרשמת לעסק זעיר, בתחילת השנה, וצפית, אז תגיע ל-100. ופתאום בנובמבר, דצמבר, היה לך איזו עסקה גדולה, ועברת, אתה ב-122, עברת, חרקת ב-2,000 שקל בסך הכל. לא תוכל כבר, כשתרצה להגיש את הדוח המקוצר, המערכת תחסום אותך. ותגיד לך, עברת את התקרה, נא להגיש דוח שנתי מלא.
וואלה. Okay.
אז ברגע שעוברים את התקרה, לא ניתן עוד פעם שנתיים לחזור חזרה לעסק זעיר. Okay?
אבל אם זה הפוך, אם אני עסק זעיר, אני יכולה לעלות תמיד לעוסק מורשה או... זאת אומרת, אני יכולה לעבור לעוסק רגיל. לעלות אני תמיד יכולה, לרדת אני לא יכולה שנתיים.
עוד פעם, אנחנו עושים את הטעות שדיברנו עליה בהתחלה. עסק זעיר זה מס הכנסה.
למס, התכוונתי למס הכנסה, כן. אם אני שמה למס הכנסה, אם אני עכשיו עסק זעיר ואני רואה שאני עליתי ל-120 אלף, מעל 120 אלף שקל ואני כבר לא עסק זעיר למס הכנסה,
אז
אני אומרת לעסק רגיל, אבל לחזור אחורה לעסק זעיר ייקח לי שנתיים.
בדיוק. שזה אגב, זה אותם חוקים בדיוק של עוסק פטור במע"מ. עוסק פטור במע"מ, ברגע שעבר 120 אלף ועבר להיות עוסק מורשה, גם אם שנה אחרי זה עושה רק 50 אלף, הוא לא יכול לבקש לחזור חזרה להיות עוסק פטור. ייקח לו שנתיים להראות שהוא לא הגיע ל-120 כדי לחזור חזרה להיות עוסק פטור.
אני חייבת לשאול אותך פה, סתם, את יודע, כאג'נדה, כי אני למשל אומרת, אל תשימו תקרה לרווח. אני כיועצת כלכלית אומרת, אל תשימו לעצמכם תקרה לרווח. להפך, אתם רוצים להרוויח. לא פתח, את יודע, אני לא מדברת על עסקים שהם, זה השלמת הכנסה. אני מדברת על עסק שהוא קם בבוקר בשביל לעבוד בעסק. ובסדר, זה בסדר שאתה מתחיל ואתה בעוסק מורשה, אבל ברמת העיקרון, אתה לא רוצה, לא פתח את העסק בשביל להרוויח 10,000 שקל הביתה. זה לא שווה את כל הבלבול מוח, מיסים ולקוחות וספקים, בשביל להעביר כולה 10,000 שקל. אל תשימו לעצמכם תקרה לרווח. אתם רוצים לצמוח כמה שיותר. ונשמח לשמוע, בכלל, איך אתה רואה את זה?
אז ברמת האג'נדה, את צודקת. זאת אומרת, אנחנו בסופו של דבר רוצים עסקים כמה שיותר גדולים, כמה שיותר מרוויחים. בפרקטיקה זה קצת שונה. אם אני עסק שחי כל השנים על אזור 9,000, 10,000, 8,000, אבל זה האזור שלי. ובשנה ספציפית חד פעמית חרגתי, אני מכניס עצמי ללופ, כי אני יודע שאני לא מתאים להיות עוסק מורשה, לא משנה מאיזה סיבה כרגע, וההתנהלות של עוסק מורשה, צריך עכשיו להעלות מחירים ב-17%, לא לכולם זה מתאים.
18, אתה כבר ב-25.
נכון, צודקת. אני מדבר כרגע על כל המקצועות הטיפוליים למיניהם.
כן.
מעצים, מאמנים, מאמני כושר, אני מתכוון. עסקים קטנים שהתמחור שלהם כבר כולל מע"מ בפנים, כי הם היו עד עכשיו עוסקים פטורים רק עם קבלות. פתאום עכשיו הוא הופך לקולגה שיושב חדר לידו, והוא פתאום יקר ב-18%. הוא לא יכול לעלות את המחירים, אז הוא הולך לספוג 18%. לעסקים כאלה שהעלייה שלהם היא חד פעמית והיא לא מהותית, וואלה, לא בטוח. Okay. לפעמים שווה. שווה לדחות הכנסות, שווה להתגלגל עוד שנה. אבל אם אני בא...
צריך לראות שזה עקבי, ולא... שהעלייה היא עקבית, ולא חד פעמית.
נכון, זה א', וב', אם אני רואה שהתקרה הזכוכית שלי יכולה להיות 15 ו-17 ו-20, אז בוודאי שאני רוצה לשבור אותה ולעוף קדימה. בוודאי. אני חושב שיש משהו, למרות שאני איש של מספרים ולא איש של רוח, אבל אני חושב שיש משהו באנרגיה הפנימית, בדינמיקה, שכשאתה משדר שאתה רוצה להיות עסק קטן כל הזמן, אתה לא תבוא אליך עבודה. אתה צריך לשדר שאתה עסק גדול, אתה צריך לשדר שאתה רוצה שפע כלכלי, גם העבודה תגיע אליך. עם כל הזמן, לא, 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 אני מעדיף לא לקחת עוד לקוח שחס וחלילה, אני לא אגיע ל-120 אלף. הלקוח הזה גם לא יגיע אליך.
לא, אתה... זה... כסף זה אנרגיה. כסף זה אנרגיה, וזה לגמרי משפיע. ואנחנו גם לא פתחנו עסקים, תראה עוד פעם, אני אומר לך, זה כבר אנחנו נכנסים לתודעת שפע, אבל אנחנו לא פתחנו עסקים בשביל להביא 10,000 שקל הביתה, כי כל ה... כמו שאתה אומר, זה כל כך מסובך, כל הדוחות והבלבול מוח של הספקים, והלקוחות, ושיווק, ומחירות, ותזרים, ולנהל כספים. לך תהיה שכיר בשביל 10,000 שקל, חבל על המאמץ של ה...
אז לצערנו לא כולם יכולים, גם מי שרוצה. את יודעת, יש היום תנועה מאוד מאוד גדולה של חבר'ה בני 45, 50, שהיו אנשי הייטק, ויש מה שנקרא בהייטק גיל מוות. אתה מגיע לגיל 45-50, אם אתה לא הופך להיות איזשהו מנהל בכיר, אז אתה מוצא את דרכך בצורה כזאת או אחרת החוצה. והחבר'ה האלה, מה שהם יודעים, זה להיות יועצים, להיות אנשי תוכן, להיות מנהלי מוצר, אבל הם עושים את זה כעצמאים, ואין להם את אותה רמת הכנסה שהייתה להם בהייטק ב-40-50 אלף, והם פותחים עסקים מייעוץ פה ושם, פה 7,000 ופה 15, וגם משהו לא קבוע, לא אחיד. זה שאנחנו רוצים שהשוק ילך לכיוון הזה, זה נכון, אבל במבחן המציאות לא תמיד זה קורה.
כן. אני חייבת לשאול אותך לגבי... יש לך עוד משהו להגיד על הרפורמה שלא שאלתי אותך, שאתה חושב שחשוב לך להגיד?
בגדול די הקפנו את כל הנושאים. אני חושב שזה משהו חדש, שזה שנה ראשונה. אני חושב שעוד יהיו תובנות גם לנו כאנשי שטח, ובטח לרשות המיסים. ויש לי תחושה שזה עוד יעבור... מה שנקרא שינויים כאלה ואחרים לאורך השנים. וצריך לראות, זה פעם ראשונה. באמת, אף אחד עוד לא באמת יודע איך זה יבוא לידי ביטוי, כי זה באמת, הדוחות הראשונים שיוגשו עכשיו יהיו במרץ, עבור 2024, והתובנות יגיעו תוך כדי תנועה.
מדהים. אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה, לפני שאנחנו מסיימים. מהניסיון שלך, בסדר? אחת הבעיות הכי גדולות של בעלי עסקים, זה שהם... אני מדברת כרגע על העוסק מורשה, זה הבעיה, במיוחד עוסק מורשה, הבעיה הזאת של התשלום מקדמות. הרי עוסק מורשה משלם מקדמות אחת לחודשיים, ומה שקורה שהוא מקבל את המע"מ, ובדרך כלל הוא משתמשים במע"מ, כאילו מתייחסים להכנסה הזאת כנטו ולא כברוטו, ולא מפרידים את המע"מ מההכנסה, ואז כשמגיע תשלום, שב-15 לינואר או ב-15 למרץ, פתאום אין כסף, וזה אחת הסיבות שהרבה בעלי עסקים נכנסים ללופ. והייתי רוצה לשמוע, מה ההמלצה שלך לעסקים? איך להתנהל נכון מול רשויות המס? בנושא המקדמה?
אני אדק את זה רגע, כי את אומרת מקדמות, אבל דיברנו על מע"מ, אז אני רוצה רגע לדק את זה רגע בנושא מע"מ. אחת מתאונות המס הכי בעייתיות של עצמאים, זה מה שתיארת כרגע. ההבדל בין להבין שאני בסך הכל יד אחת נותנת, יד אחת לוקחת, אני לוקח מהלקוח ואני נותן למדינה, הכסף הזה הוא לא שלי.
נכון.
אנשים שבאים, מה, כמה מע"מ שילמתי? לא שילמת, זה לא יורד ממך, גבית את זה מהלקוח.
נכון, הם לא מבינים שהוא שותף.
זה משהו בתפיסה שהוא בעייתי, כי אנשים חושבים שזה כסף שיוצא מהכיס שלהם.
נכון.
וזה לא נכון, אלא אם כן, הם לא יודעים לתמחר נכון, ואז הם מפסידים פה את חלק מהעלות הזאת. אבל אני לא נכנס לזה כרגע. ברמת ההבנה, המע"מ מושט על הלקוח שלך.
נכון.
הלקוח מצלם לך, אתה בסך הכל מקבל, תחשוב שהמע"מ הוא לא שלך בכלל. קיבלת והעברת.
נכון.
ואז הדבר הנכון לעשות הוא לקחת את המע"מ, לסגור אותו בפק"מ, ולדעת שהכסף הזה לא שלך. יגיע 15 לחודש, יומיים שלושה קודם, שחרר את הפק"מ, וקודם כל המע"מ אין לך בעיה. עכשיו נשאר ביטוח לאומי ומס הכנסה, שאותם משלמים ממחזור ההכנסות שלך, אחרי שכבר מה שנקרא, שמת את המע"מ בצד. נשארת, גבית 118, נשארת עם 100. עכשיו, מהמאה הזה, תחשב את המס הכנסה, תחשב את הביטוח לאומי, עוד פעם, תתחשב בהוצאות שלך, זה חלק מתפקידנו כאנשי המקצוע, אבל הסכומים הגדולים, המהותיים והכבדים, בעיקר כאלה שמשלמים פעם בחודשיים, זה בדיוק מה שאת אמרת. אין לי כסף, לא נשאר לי כסף למע"מ. איך יכול להיות שלא נשאר לך כסף? איך השתמשת בכסף שהוא לא שלך?
יש לך שותף שנקרא מע"מ, זה כמו שהיה לך שותף שהיה קוראים לו משה, היית יודע ש-20% מהכסף שלך הולך אליו, ואתה היית מפריד את זה. זה כאילו מפתיע אותי, כל פעם, איך אנשים לא מצליחים להבין, שעל כל הכנסה שיש להם צריכים להפריד 20%.
זה יותר משותף, זה לא שותף. תחשבי עכשיו שאת בתור ענבר, נתת לי עכשיו כסף כדי להעביר למישהו אחר. אני מחזיק את הכסף שלך, ואני בא למישהו אחר ואומר... לא, קניתי בזה דברים פרטיים שלי. איך קנית בזה? זה בכלל לא כסף שלך, איך קנית בזה דברים פרטיים?
אתה יודע, אתה מרשה לי לתת לך הצעה להגיד ללקוחות שלך?
תמיד, בשמחה.
שפשוט באמת לקחת 20% כל פעם מהכנסה, כי אז זה גם מכניס את המס הכנסה בפנים, פחות או יותר, ואז כשאתה, בעצם כשאתה מקבל מהיועץ מס או מהרואה חשבון שלך כמה לשלם, הרי יש גם קיזוזים. אז בסופו של דבר זה מתקזז לך, וכמו שאתה אומר, לשים בפיקדון. זאת אומרת, רגע, אני אגיד את זה אחרת בצורה ברורה. כך כל שבוע את ההכנסה שלך, ותפריד 20% מההכנסה, ותשים בפיקדון, ואז כשיגיע המועד תשלום, יש לך את הכסף. עכשיו, מה שהוצאת ל-20%, אתה לא באמת את הכל משלם, כי יש גם קיזוזים, ואז זה אמור לחסות גם את המע"מ וגם את המס הכנסה. ואם נשאר עודף, אז יש לך חיסכון על חשבון מס, בעצם יש לך חיסכון על חשבון מיסים.
אז אני מקבל מה שאת אומרת, רק אני עוד פעם אומר, כל עסק לגופו.
כן.
יש עסקים ש-20% מהמחזור יהיה להם מטורף, הם לא יצליחו לעמוד בזה.
אבל
זה לא... כי הרווח שנשאר להם בסוף...
לא, אבל...
לא, כי הרווח בסוף הוא קטן.
אבל אתה צריך לקחת בחשבון שאם אני עכשיו יש לי הכנסה, שאם אני עוסק מורשה וקיבלתי עכשיו 500 שקל, אז יש לי את המע"מ שזה 18%, ויש לי עוד מס הכנסה מזה, זה לא משנה, אני צריכה לדעת לחיות מ-400. זאת אומרת, אני צריכה לתמחר את זה נכון.
כן, אבל אני אתן לך דוגמה הפוכה ברשותך.
אחרת אני תכנות לעסק.
אני עוסק מורשה שהמחזור שלי הוא 100,000 שקל.
אוקיי.
בסדר? בוא נגיד כרגע לצורך העניין כולל מע"מ, אבל 100,000 שקל.
אבל אנחנו לא מדברים על מחזור, אנחנו מדברים על רווח.
לא, לא, שנייה. אבל המע"מ והמקדמות באים מהמחזור.
נכון.
אז דיברת לשים 20%, לכן אני אומר, אם עכשיו אני צריך לשים 20,000 שקל בצד, זה המון כסף מתוך 100,000 שקל, יכול להיות שהרווח שלי בסוף הוא רק 15 או 20, אני בכלל לא צריך את כל ה-20% הזה. לכן אני אומר, צריך לבדוק
אבל השאלה...
כל עסק לגופו.
לא, אבל רגע, אבל אתה מסכים איתי ש-18% זה לא שלי, גם ככה זה אחד הולך אחד לאחד?
כן, במקרה וכל המע"מ...
אז אם הרווחת 100,000 שקל, אז 18,000 שקל, בהנחה שבלי קיזוז, ה-18,000 שקל זה לא שלי. גם ככה.
זה הנחה בלי כיזוז צודקת.
נכון, אז 18,000 שקל. אז מה אני אומרת לך? במילא אתה צריך לשלם מס הכנסה, ובמילא יש קיזוזים. אז אתה 20% ככה או ככה אתה משלם. אתה צריך, אם אתה מרוויח 100,000 שקל, אתה צריך לקחת בחשבון שיש לך 80,000. אם אתה מרוויח 30,000 שקל, אתה צריך לקחת בחשבון שיש לך 24,000 שקל. ככה אתה צריך לבנות את זה, ואז לבנות את התזרים שלך בהתאם.
לא, טוב, את התייחסת כבר מה שנקרא לתכנון התזרימי של כל עסק.
מה אני עושה? יועצת כלכלית, זה...
נכון. אני תמיד לוקח את זה לפרקטיקה, ואני ישר לוקח את זה לעסקים שלא יכולים לעמוד בזה. אני פשוט מבין את המהות. אבל אומר פעם, המסקנה בסוף, הכללית לכולם, שכל עסק צריך לבחון בפני עצמו, בין אם זה לקבל החלטה לגבי להירשם או לא להירשם כעסק זהיר, בין אם לקבל החלטה או לא, כמה כסף לשים בצד, איך לשים אותו בצד, ובעיניי תמיד הכי חשוב זה להתייעץ עם איש מקצוע.
לגמרי.
כי באמת זה קשה לעשות את זה לבד, אני לא אומר את זה סתם.
יריב היקר, קודם כל, ממש תודה על ההסבר ועל הידע ומה שאמרת לנו. יש לך איזה, אנחנו בתחילת 2025, יש לך איזה טיפ לבעלי עסקים לפני שאנחנו נפרדים? טיפ זהב שלך?
אני אתן טיפ קטן, אבל שהוא משמעותי מאוד.
כן.
דווקא בנושא המקדמות לביטוח לאומי ומס הכנסה.
אוקיי.
ביטוח לאומי ומס הכנסה בעצם קיבלו את דוחות 2023 במהלך 2024. רק עכשיו בעצם יצאו השומות של 2023. בעצם ביטוח לאומי ומס הכנסה יודעים באמת כמה הרווחנו רק עבור 2023. הם קבעו לנו עכשיו את המקדמות לביטוח לאומי ולמס הכנסה, לפי מה שהיה לנו ב-2023.
וואו.
הם עוד לא יודעים מה היה ב-2024. שימו לב שהמקדמות שאתם משלמים לא נמוכים מדי, או הפוך, לא גבוהים מדי, בהתאם למה שקורה איתכם היום. יכול להיות מצב שקיבלתם לשלם ביטוח לאומי עכשיו סכום שהיה נכון ל-2023, והיום אתם כבר מרוויחים פי 2 או פי 5, או הפוך, חצי. לעשות התאמה של המקדמות למס הכנסה ולביטוח לאומי כמה שיותר מוקדם, כדי שלא יקרה מצב שיהיה אחר כך הפרשים, ולפעמים זה יכול להיות הפרשים מאוד מאוד גדולים לתשלום.
מתי הכי מוקדם שאפשר?
ב-15 למרץ, אחרי המע"מ הראשון, בעיקר רוב העסקים הם דו-חודשיים, כבר יש לנו תמונה של החודשיים הראשונים. שוב, זה רק התחלת שנה, זה רק ממוצע ככה ראשוני, אבל לפחות נדע איפה אנחנו עומדים, יחסית לכמה שחייבו אותנו.
ואז אפשר כבר לבקש לעדכן את המקדמות?
כן, כל רבעון אפשר לבקש לתקן את המקדמות, אז אין שום בעיה.
מעולה, מדהים. תודה רבה 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 לך, שיהיה המשך ערב נעים, תודה רבה על כל מה
שנתת לנו פה. בשמחה, ותמשיכי בעבודת הקודש שאת עושה, בכיף.
תודה, תודה רבה. להתראות.
ביי ביי.
אז בהמשך לשיחה שהייתה לנו פה על עצמאים, אני רוצה להגיד שהבעייתיות בעסקים היא בכך שיש שונות מאוד מאוד גדולה בהכנסות. בעצם בהרבה מאוד עסקים, העצמאי, ההכנסה שלו, הבית תלוי בהכנסה שלו. העצמאי הוא שכיר של עצמו. וכשיש שונות גדולה מאוד בין חודש לחודש, זה בעצם משפיע על הבית. והרבה פעמים אנשים עושים טעויות מאוד מאוד קריטיות, קודם כל שהם מסתכלים על המחזור ולא על הרווח האמיתי. אז קודם כל כשאתם, אם אתם עצמאים ואתם שומעים אותנו עכשיו, תבדקו לא על כמה נכנס, אלא כמה באמת הרווח שלכם, כמה נשאר הוצאות אחרי הכנסות, אוקיי? מה הרווח? דבר שני, יש הרבה פעמים, בגלל שיש בעיות תזרימיות, יש זליגה של הבית, של הבעיות מהבית לעסק, כי אנחנו בעצם מושפעים אין לנו כסף בעסק, אז אנחנו לוקחים את הכסף מהבית, ואז בעצם ככה אנחנו מזליגים את הבעיה מהעסק לבית. תעשו הפרדה טוטלית, חומות ציניות בין הבית לעסק. אנחנו עושים את זה על ידי זה שאנחנו פותחים שני חשבונות בנק, אחד לבית, אחד לעסק. אנחנו עושים שני תקציבים, אחד לבית ואחד לעסק. ואם יש בעיה, אנחנו דואגים שיהיה, נגיד, מינוס רק בחשבון אחד. אל תזליגו את הבעיה לשני חשבונות, כי אז אי אפשר, לצאת מזה זה מאוד 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 קשה. כמו שדיברנו לעשות על המיסים, שזה מאוד חשוב, מע"מ הוא לא שלכם, אתם הצינור שמעביר אותו הלאה. אז ברגע שאתם מקבלים את המע"מ, תשימו אותו בפיקדון נפרד, ובכלל אני ממליצה לכם, כל הכנסה תפרידו 20%, אתם כאילו חיים, תבנו תקציב שאתם חיים מ-80% בלבד, ואז אתם תהיו מוגנים. אתם שמים את, אם אתם עסקים שיש להם חשבוניות גדולות, אם אתם עושים הרצאות או סדנאות ואתם מקבלים חשבוניות גדולות, אז זה נורא קל כי זה סכומים גדולים. אבל אם אתם מאמנים, מטפלים, שיש לכם הרבה מאוד ציפורניים, קוסמטיקה, שיש לכם הרבה מאוד לקוחות לאורך כל היום, וזה סכומים קטנים, קטנים, קטנים שמצטברים, אז תעשו את זה פעם בשבוע. אחת לשבוע תפתחו ספק, חשבונית ירוקה, או איפה שיש לכם את החשבוניות, מה עשיתם השבוע, ותפרישו 20% הצידה. ואחד הדברים הכי חשובים זה לבנות תקציב לעסק. איך אנחנו עושים את זה? אנחנו תמיד מתחילים מהבית. כמה הבית שלנו צורך, מה החודש שלנו, כמה עולה לנו חודש? מתוך התקציב של הבית, כמה אני צריכה להביא? כי אם יש לי בן זוג שהוא גם הוא מביא את ההכנסה שלו, אז אני מביאה רק את הדלטה. כמה הוצאות קבועות של העסק? ומיסים. את זה אני מחשבת. כמה אני צריכה להביא לבית, כמה עולה לי העסק הוצאות קבועות, כמה המיסים, וזה התזרים שאני צריכה עכשיו כל חודש להביא. אז תודה רבה לכם, תודה רבה ליריב גולד, שהיה פה ונתן לנו המון ידע על רפורמת המס. תודה רבה לכם שהייתם איתי, אני הייתי ענבר רם, ניפגש בתוכנית הבאה בשבוע הבא בשעה 5, להתראות סופש מעולה, ואינשאללה, עד שבוע הבא, כל החטופים בבית.
גדולים, רגעים דלים, זה לא אומר כלום בשבילי, ממש כמו לשבת, מאסר עולם, על רצח שלא קרה, בעולם, לא מוצא מילים, כוכב סרטים מילמים, הלוואי והייתי יכול, לנהוג קצת אחרת, משטרת המחשבות, חייבת לעשות חיפוש, בראשי. בגנרל עומד על המגדל רואה את הכל מסביב לא מלמטה נחשים את הפסים אמא סוגרת את כל הטריסים חלומות גדולים רגעים דלים זה לא אומר כלום בשבילי ממש כמו לשבת מאסר עולם על רצח שלא קרה נחשים את הפסים, אמא סוגרת את כל הטריסים חלומות גדולים, רגעים דלים זה לא אומר כלום בשבילי ממש כמו לשבת, מאסר עולם על רצח שלא קרה שלא מסתדר חלומות גדולים רגעים דלים חלומות גדולים רגעים דלים זה לא